שלום הרב.
שלום, טובה וברכה לך, ישראל היקר, ולכל המאזינים.
אנחנו נעסוק השבוע בהלכות אדר ראשון ושני, כפי שידוע אנחנו ממש רגע לפני ראש חודש אדר, ויש המון הלכות בעניין, וגם הלכות פציעת הפת. הלכות שכמובן שאלות שהגיעו לבית ההוראה, ונתחיל עם השאלה הראשונה. השנה יש לנו שני חודשי אדר, על מה ולמה? מה קרה כאילו? מה הסיפור?
ובכן, אנחנו יודעים שאת פסח צריך לחגוג בחודש האביב. כך כתוב בתורה, שמור את חודש האביב, פסח חייב להיעשות דווקא באביב. העניין הוא שאם ניקח את החודש של הלבנה, של הירח, המחזור של הלבנה זה בעצם 29 יום ו-12 שעות, ועוד זה שלישה. לכן אנחנו רואים חודש אחד יש בו 29 ימים, חודש אחד יש בו 30 יום, כי זה 29 יום ו-12 שעות, אז ככה כל חודשיים זה הופך להיות יום אחד שלם. אבל כשנכפיל את זה ב-12 חודשים, נגיע בסך הכל ל-354 ימים. לעומת זה, הסיבוב של השמש זה 365 ימים. כמו שאנחנו רואים כל בוקר בתפילה, פתאום הקטורת, 365 מנים כנגד 365 ימות החמה. זה אומר שבעצם אם עכשיו מתחיל החורף, מתחיל, אז עוד שנה בדיוק, 365 ימים, בדיוק תחיל אותו החורף. אם תסתכל בלוח שנה בשנה שעברה, בתאריך הראשון בינואר, תסתכל מתי זריחת החמה, מתי שקיעת החמה. תסתכל בשנה הבאה ובעוד שנתיים, אתה תראה אותו דבר. באחד בינואר, אותה שעה זריחה, אותה שעה שקיעה. כי כשעוברים 365 ימים, השמש מתחילה את המעגל שלה מחדש. העניין הוא, כשאנחנו מסיימים 12 חודשים של הירח, 12 חודשים עשינו תשרי, חשוון, כסלו, טבת, בעצם, יש לנו השמש שהייתה שנה שעברה, היא לא הגיעה כרגע בראש השנה לאותה נקודה. היא עדיין מאחרת קצת. אז אם כן, בערך פעם בשלוש שנים, יוצא מצב שיש הפרש כבר של חודש שלם, שהשמש מאחרת יותר מאשר הירח. השנה של הירח לנו 12 חודשים הסתיימו, אבל השמש היא עדיין עוד לא התחילה את הסיבוב שלה מחדש. ולכן עושים עוד פעם חודש אדר אחד נוסף, ועל ידי כך אנחנו גורמים שפסח תמיד יישאר באביב. אחרת, אם שנה שעברה, מי שזוכר, הפסח הגיע ועדיין היה ממש קריר. היה אביב, אבל האביב כזה הגיע בקושי. אם השנה נמשיך איתו, האביב יהיה לנו בעצם באמצע החורף. כשהשנה פורים בעצם, ונרגיש עדיין פורים השנה עם הקור ועם הגשמים, אם לא נעשה שנה מעוברת, אם לא נוסיף חודש אדר נוסף, אז בעצם מתי שצריך לחול פורים השנה, בעצם יחול פסח. ובעוד שנה, אז פסח יחול לנו בתאריך שצריך להיות ראש חודש אדר. ועד שזה יגיע לנו באמצע לעץ החורף. והתורה אמרה, שמור את חודש האביב. דהיינו שצריך לעשות את פסח דווקא באביב. לפיכך מוסיפים עוד חודש אחד נוסף, ועל ידי זה בעצם אנחנו גורמים שתמיד פסח יחול באביב.
שר כוח. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זה דבר ידוע, אנחנו כולנו מקפידים על זה גם מאוד. השאלה אם זה באמת מאדר א' או רק מאדר ב'.
טוב, אני קצת יפתיע אותך, ואולי התשובה לא תמצא חן בעיניך.
וואי, אני רואה לאן זה הולך.
כן. יש דבר מדהים, שלפי דעת החתם סופר, בתשובה באור חיים סימן קופסא, הוא סובר, שבכלל אין דין כזה, של מי שנכנס אדם מרבין בשמחה.
בכלל?
כן, בכלל. למה? הוא אומר, הגמרא מסכת ענית אומרת, אמר רב יהודה ברה דרב שמואל בר שילת, דרך אגב, שילת זה היום רגילים לקרוא את זה לשם של בת. בגאונים, בראשונים, זה מחלוקת. יש אומרים, שילת זו אחותו של רבי חייא, ורב שמואל, מדוע קראו לו בר שילת ולא קראו לו שם של אבא שלו? כיוון שהוא, אמא שלו זה אחותו של רבי חייא, אז היא הייתה מאוד מפורסמת. אז לכן קוראים לבן על שמה, רב שמואל בר שילת. אבל יש הרבה מהגאונים והראשונים שסוברים ששילת זה שם של אחיו של רבי חייא. אז היום כולם נוהגים לקרוא שילת כשם של בת, אבל זה מחלוקת, לא משנה. נחזור לעניין שלנו. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת, משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך שנכנס אדר מרבין בשמחה. החתם סופר אומר, את ההלכה הראשונה, שחנאוך, הרמב״ם, מזכירים, שנכנס אב ממעטין בשמחה. אבל מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, הם לא מזכירים את זה. ולמה? אז הוא אומר, כי זה הולך, רב שמואל, בר שילת סבור שיש מזל לישראל. ולפי זה, לכן אנחנו אומרים, שיכנס אדר מרבין בשמחה, כי המזל של ישראל מתחזק. אומר, אבל כידוע, זו מחלוקת בגמרא במסכת שבת, ולהלכה אומר שדעת שחנוך שאין מזל לישראל, ולכן הוא אומר שהם לא יעתיקו את זה להלכה, כי באמת אין בזה עניין שנכנס אדם מרבין משמחה, אין בזה שום דבר, וזה לא הלכה למעשה. זו דעת החתם סופר. אבל דברים שלו לא מוסכמים. מי שיסתכל בספר תורת המועדים של הגאון הרב דוד יוסף שליטה, הוא לא נכנס בנקודה הזו, אבל הוא מעריך בתורת המועדים בתחילת חלק שמדבר שם על גבי תעניות, הוא מעריך בעניין יש מזל לישראל, אין מזל לישראל. הוא מביא שבעצם אנחנו אומרים שיש מזל לישראל, אלא הכוונה היא שעל ידי ריבוי של תשובה ומעשים טובים יכולים להפך גם את הדבר הרע לטוב. אבל יש גם דרך של טבע בעולם, וממילא מבחינה הזאת יש מזל. אדרבה, כשיש דבר טוב אנחנו איתם, כשיש דבר לא טוב אנחנו לא איתם. איך כתוב שם בפסוק? ובגויים הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אומר שם הראשי בחומש, כשיש דבר טוב לגויים עם ישראל מקבל חלק, אבל כשיש להם דבר לא טוב אנחנו יוצאים מהתמונה, אנחנו לא חלק מהם, ובגויים לא יתחשב. לכן כשיש מזל לישראל בדבר טוב, בטח שיש לנו מזל, אבל כשיש דבר שלילי זה עם ישראל מעל המזל. אז אם ככה, כאן השאלה נשאלת, האם בעצם שכנס אדר מרבין בשמחה, אם לא הולך כדעת החתם סופר, האם זה באדר ראשון או באדר שני? השפת אמת כותב דבר מעניין. מדוע רב שמואל הוא תלה את הדברים? הוא אמר, כמו מי שנכנס אב מעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, מה הקשר בין שתי המראות האלו? אז הוא אמר, שנכנס אב למה מעטין בשמחה? כי בטלה עבודת בית המקדש והקורבנות. אבל כשנכנס אדר, הרי משמיעין על השקלים, מתחילים להכריז גם מחצית השקל. ולכן, כיוון שיש מחצית השקל, מרבין בשמחה. לפי זה, לפי דברי השפת אמת, מה זה נקרא כשנכנס אדר? דובר דווקא על אדר שני, שאז בעצם מתחילים להביא את השקלים. גם בשאלת יאבץ, חלק בעצם מנפחת, דן שמע על פי דברי רש"י, שכותב מה מיוחד שיכנס אדר מרבין משמחה. אומר רש"י, כיוון שזה ימי ניסים, פורים ופסח. כלומר, כיוון שזה זמן סמוך וצמוד יחד, רצף של דברים טובים, המזל שעם ישראל למעלה. לפי זה כותב שם שאלת יעבץ, בשנה מעוברת, השמחה נוהגת רק באדר שני, שהוא סמוך לניסן. אז אחר למעשה, שמחה אדר סמוך לניסן. אבל צריך לדעת, לגבי אמירת תחנון, לגבי תענית, אכן, אנחנו לא אומרים תחנון ולא עושים תענית, לא בי"ד ותתוו של אדר שני, ולא בי"ד ותתוו של אדר ראשון. כן, רואים שיש פה אחרי הכל איזושהי מעלה באדר ראשון, ובוודאי לכל שרוצים לרקוד ולהשמיע שירים ומוזיקה, בוודאי שזה מתחיל להם, לפי שיטתם, גם באדר ראשון, אחרת מה נעשה חודש שלם?
טוב, ילד שנולד בשנה פשוטה, שיש בה רק אדר אחד, והשנה שנעשה בבר מצווה היא מעוברת, האם צריך לעשות את הבר מצווה באדר א' או באדר ב'?
יפה. ובכן, זה שולחן ערוך מפורש, הרמ"א כותב בסימן נ"ה בסעיף י' מי שנולד באדר ונעשה בר מצווה אחרי 13 שנה, ואותה שנה זה יוצא שנה מעוברת. לפעמים זה יוצא באמת שנה מעוברת, לפעמים יוצא לא מעוברת. אז מה קורה עם זה? אומר הרמ"א, אינו נעשה בר מצווה עד אדר השני. אז לכן גם הוא נולד בשנה רגילה, שנה מעוברת. דרך אגב, השנה זה אין מקום לשאלה הזו, כי לפני 13 שנה, לפני 14 שנה, ילד שנולד אז, זה גם כן היה בסמכתת, זה גם כן הייתה
שנה מעוברת.
מעוברת.
אז זה מתאים,
כפה ליד. אז הרבה הרבה זה פתר לנו בעיות. דרך אגב, גם מי שנולד השנה יעשה בר מצווה בעוד 13 שנה, גם אז זה גם כן יחול שנה מעוברת, ככה שההורים יכולים להיות רגועים והכל בסדר.
זו שאלה לא רלוונטית לתקופה.
לשנה הזאת, זה לא רלוונטית, אבל זה רלוונטית מאוד.
עוד שנים הבאות, כן. מי שיש לו יורצייט בחודש אדר, מתי יחול בשנה מעוברת היורצייט? האם באדר א' או באדר ב', אותו דבר רק בתחתירה.
לגבי הזכר היורצייט. כן, ובכן דבר מאוד מעניין, דווקא לגבי יורצייט, יש בזה מחלוקת. יש בזה מחלוקת בין מרן השולחן ערוך לבין הרמ"א. מרן השולחן ערוך סימן תו קוף סמך ח' זי זין כותב, כשאירע יום שנפטר בו אביו או אמו באדר, וזה אדר שנה פשוטה, ועכשיו יש שנה שהיא מעוברת, אומר מרן נתענה באדר השני, כלומר, אדר ב' זה האדר העיקרי. זה האדר העיקרי. אבל הרמ"א חולק שם. הרמ"א כותב, ויש אומרים דיתענה באדר ראשון. כמובן, אם כשהוא נפטר, אבא שלו זה היה גם כשנה מעוברת, אז בוודאי יעשה אותו דבר. אם נפטר באדר א', יעשה באדר א', אם נפטר באדר ב', יעשה באדר ב'. זה מוסכם לכל הדעות. השאלה היא מה קורה כאשר אביו נפטר באדר רגיל, והשנה זו שנה מעוברת. מתי יצום? מתי יגיד קדיש? האם באדר א' או באדר ב'? הרמ"א כותב, יש כאלה מחמירים לטענות בשניהם, או גם לא לטענות, לפחות להגיד קדיש בשני הדרים, אם זה אפשרי. בעצם, מרן ראש הישיבה מביא, גמרא מסכת נדרים, שם דף סמך ג', שם הגמרא מביאה מחלוקת. הרי כשכותבים את התאריכים, את צריך לכתוב מה התאריך בדיוק של החודש. מה הדין כשיש לך שני הדרים? יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. לפי דעת רבי מאיר, באדר ראשון, צריך לכתוב אדר ראשון. ואדר שני, כותבים סתם באדר. כי סתם אדר זה אדר שני, הוא העיקרי, בו עושים את פורים, בו קוראים את ארבע פרשיות. ואילו לעומת זה דעת רבי יהודה להפך. בחודש אדר א', כותבים אדר. לא צריך לכתוב אדר א'. ואילו באדר השני, צריך לכתוב אדר ב'. כי העיקר זה דווקא אדר א'. אבל פי שפורים וארבע פרשיות, עושים את זה בחודש אדר ב', זה נובע מסיבה אחרת, כי צריך לסמוך גאולה לגאולה. מסמיכים את הנס של פורים לעניין של פסח. אבל בעיקרון, בעצם אדר א' הוא אדר העיקרי לפי דעת רבי יהודה. כאן לך למעשה לגבי יורצייט, אני מזכיר, אם זה היה בשנה פשוטה, ועכשיו הוא צריך להגיד קדיש, צריך להתענות, אז הכי טוב אם הוא יכול להגיד קדיש גם באדר א', גם באדר ב', מצוין. אם הוא לא יכול, כמו לגבי תענית, זה קשה לצום פעמיים, דעת מרן שחנוך וככה נוהגים הספרדים, לעשות זה באדר ב', ואילו בנהג אשכנזים, לעשות זה באדר א'. באמת, מרן ראש הישיבה, בעלון בית נאמן, גיליון 148, הוא שואל שמה שאלה גדולה, לכאורה מנהג הספרדים מובן, הן לגבי בר מצווה, והן לגבי יורצייט, הם תמיד הולכים הכל אדר שני, זה החודש העיקרי. אבל לפי מנהג אשכנזים, שמצד אחד לגבי יורצייט הם הולכים לפי אדר ראשון, ואילו לגבי בר מצווה הם הולכים לגבי אדר שני, לכאורה הם סותרים את עצמם, מדוע הם נוהגים כך? מרן ראש הישיבה השיב שייתכן מה שהם נוהגים לגבי בר מצווה לעשות זה באדר שני ולא באדר ראשון, היות שיש ספק בדבר מה עיקר, האם אדר א' או אדר ב', לגבי יורצייט הם מקדימים, אדרבה, להקדים בזכויות, להקדים, אז מקדים עושים את זה באדר א'. לגבי בר מצווה, לא רוצים לצרף אותו למניין, מחמירים עליו שלא לצרף אותו למניין, עד לאדר ב'. כי הרי בלאו הכי את כל המצוות כולם, כמו תפילה וכו' וכו', בוודאי שהוא עושה את זה כבר מלפני כן, מדין חינוך, מתפלל במניין וכו', אבל לצרף אותו, לא מצרפים אותו. לפי זה, באמת יש להשים לב, מה קורה לגבי אשכנזים בלבד, שהם כן. כזה מחמירים מכאן ומכאן, לפי זה יש לך אורה לשאול, שהכל פנים לגבי הנחת תפילין, יקפידו להגניח האשכנזים כבר מאדר א', אבל הספרדים לא כך, אלא הם תופסים חודש אדר ב' עיקר לכל דבר ועניין, לכן גם גם בהנחת תפילין, לגבי כל דבר, עושים זה אך ורק באדר שני בלבד.
שר כוח. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח מזויז ובהגשת ישראל כהן.
שבנו מבית ההוראה, בית ההוראה פעיל, תמיד, 24 שעות, בטלפון 0355-00-228, עכשיו בגרסה האיטית, 0355-00-228. טוב, אנחנו ממשיכים עם שאלות, אנחנו מדברים על הלכות אדר ראשון ושני והלכות פציעת הפת, ויש כאן עוד שאלה בנושא הזכרה, מי שאביו נפטר שנה שעברה לדוגמה ביוד באייר, מתי מסתיימת לו שנת האבלות, ומתי עליהם לעשות את ההזכרה והיורצייט לפי החודשים והשנה, איך זה עובד בדיוק?
טוב, ובכן, זו שאלה שיחזרו לשאול אותה השנה הזו יותר מ-3,000 פעמים. כל רב אמור להישאל השאלה הזאת בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. אז ככה נענה בקצרה, כדי שנספיק עוד הרבה דברים היום, אבל ככה, לגבי לא עלינו עליכם אבילות, זה מסתיים ב-12 חודשים ולא בשנה. ולכן, אם זה היה ביוד בייר, אז ביוד בניסן השנה, זהו, זה מסתיים. לכל הדעות, האבילות הסתיימה. יש פה נקודה אחרת, מתי בעצם צריך לעשות את ההזכרה. אז קודם כל ידוע שעושים הזכרה בדרך כלל בחודש ה-11 ובחודש ה-12. צריך לדעת שההזכרה העיקרית היא ב-12 ולא ב-11. הרבה אנשים ב-11 עושים הזכרה גדולה, ענקית, חצי מכדור הארץ שמה, ב-12 עושים משהו קטן. זה לא נכון. ההזכרה העיקרית היא זה ביום הפטירה. זו ההזכרה העיקרית. למה עושים בכלל הזכרה בחודש ה-11? שמה עושים את זה בכלל?
באמת למה?
הסיבה היא מפני שכתוב משפט רשעים בגינם 12 חודש. ולכן, כדי שלא יגידו, הנה זה אומר קדיש, כל 12 חודש, כי הוא חושב שאבא שלו הוא בגינם, מפני כבוד אביו, לכן, בסוף החודש ה-11, עושים הפסקה של שבוע. לא אומרים קדיש. ובזה הוא אומר, הנה ראית, הוא לא חושב שאבא שלו רשע. למרות שאמת, כל זה טעות של האנשים. למה טעות? כמו שאומר רבנו אריזל, באמת הקדיש הוא לא רק שמוציא את האדם מגהינם לגן עדן, אלא הוא גם מעלה את הנפטר ממדרגה למדרגה בגן עדן. אבל כיוון שכך המון העם חושבים, לכן נוהגים, כותב מרן החידה, שמיד בסיום ה-11 חודש, עושים חודש, שבוע אחד, הפסקה. שלא אומרים קדיש שבוע אחד. כיוון שכך. אז ה-11 זה בעצם כביכול כאילו הסתיימה ההזכרה, כאילו הסתיים, לכן עושים שמה את ההזכרה. אבל צריך לדעת שזו לא ההזכרה העיקרית, כי זה בסך הכל עושים את זה מפני המון העם, אז זה לא הנקודה העיקרית. ולפיכך, זו ההזכרה, מי שיכול בשתיים גדולות, עד רבה, מי שלא יכול שידע לו שההזכרה העיקרית המרכזית היא, זה בעצם ההזכרה של השנה, ככה כתב מרן ראש הישיבה, זה ההזכרה הנכונה, הביא את זה מדברי הפוסקים, זה הנכון. הכל פנים. בשנה כזו שיש בה בעצם חודש, מצד אחד תאריך הפטירה הוא ביוד בייר. מצד שני, 12 חודש זה בעצם, כן, ביוד בניסן. אז תאמו 12 חודש. מתי יעשה? יש בזה דעות. כותב מרן עובדיה שרצו שיעשה הזכרה גם ביוד בניסן, ודיינו בסיום ה-12 חודש, בסיום השנה, וגם ביוד בייר, שזה בעצם תאריך של הפטירה.
טוב, אנחנו נמשיך עם עוד שאלות. ילד שנולד בלמד אדר א' ויעשה בר מצווה בשנה פשוטה שיש בה רק אדר אחד. וכידוע, אם יש אדר אחד, יש בו רק 29 יום. באיזה יום יעשה את בר המצווה שלו?
אני אסביר, השאלה פה היא עוצמתית. אם אדם נולד בחפתת אדר, מתי עושה את הבר מצווה שלו? בחפתת אדר.
כן.
אבל הילד הזה נולד לא בחפתת אדר א', שאז אם זה יהיה בר מצווה בשנה פשוטה יעשה בחפתת אדר, הוא נולד בלמד אדר. א', אז מתי יעשה את זה? יום אחרי דה, אני אעשה את זה בראש חודש ניסן? או שלא? הוא נולד בלמד אדר א', זה בעצם א' דראש חודש אדר ב'. ואז ממילא הוא צריך לעשות את זה...
בראש חודש אדר?
בראש חודש אדר.
וואו.
זה באמת שאלה גדולה. אחרונים דנים בזה. האם יעשה את זה בראש חודש אדר? או שיעשה את זה בראש חודש ניסן?
חודש הפרש.
חודש הפרש, שאלה גדולה באחרוני זמננו, ורובם נוטים לומר שיעשה את זה בראש חודש אדר. יקפיץ, זאת אומרת, זה נולד בחפתת באדר, וזה נולד בלמד באדר, זה יעשה בחפתת, זה בחפתת אדר א', זה נולד בלמד אדר א', לא חודש הבא, לא חודש, זה חפתת אדר א', וזה נולד בלמד אדר א', זה שנולד בלמד אדר א', אומרים לחומה יעשה את זה בראש חודש אדר, אם זה יחום שנה פשוטה, ומדוע? כי למד אדר א' זה בעצם א' דראש חודש, ויש שניים של ראש חודש, זה כמו יום אחד ארוך, ולכן עליו לעשות את זה, את הבר מצווה, ביום ראש חודש אדר. יש שאלה דומה גם כן לגבי חודש שבט.
כן.
חודש שבט, חודש כסלב וטבת, ידוע שהם לפעמים מלאים, לפעמים הם חסרים. בעצם חסרים. אז כותב על כך המשנה ברורה. מי שולד בראש חודש כסלב, ולא היה רק יום אחד ראש חודש. בשנת 13 היו שניים ראש חודש. דהיינו, היה, חשבן היה בו למד. אומר המשנה ברורה, למרות שולד באלף כסלב, הוא יעשה את הבר מצווה בלמד חשבן. למה? הוא אומר, שים לב, הוא נכון שונת באלף כסלב, אבל יש פה בעצם, בשנה הבאה, יום למד חשבן, זה בעצם אלף דראש חודש כסלב. אז הוא אומר, יעשה את הבר מצווה באלף דראש חודש כסלב. למה? כי שניים אלה נחשבים כמו יום אחד ארוך. זו דעת המשנה בועה בסימן נונה, סעיף קטן ממה שמה, אבל יש חולקים בזה, צריך לגשת למורה הוראה להכריע, זה גם אותו דבר לגבי נושא הזכרות וכיוצא בזה, צריך לדעת שהנושא הזה סבוך, ויש לגשת למורה הוראה להכריע בדבר המורכב, אבל גם הנחמד והכיף.
לגמרי, זה יכולה להיות חידה מאוד מעניינת אצל עם האימון.
אנחנו סיימנו.
סיימנו, אחר אנחנו עוברים.
יש עוד שאלות, אבל אני חושב שכדאי לנו לעבור לנושא אחר.
כן.
כי בעצם השנה, ברוב הדברים אנחנו די מסודרים, כי גם לפני 13 שנה, 14 שנה תומדיה, היה בעצם אדר א' ואדר ב', את השנה מעוברת, וגם הפעם, בעוד 14 שנה, כל מה שלא עד שנה גם כן, אז יחסית השנה אנחנו רגועים יותר, ולכן בואו נעבור לעוד נושא אחד נוסף.
כן, אנחנו מתקרבים כמובן לנושא של פציעת הפת, יש כאן שאלה שהיא גם, יש בה גם פורים, כאילו זה עדיין בתוך הסיפור, פורים מתקרב, וכאשר כל המשפחה המורחבת מתיישבת לסעודת פורים, כולם נוטלים ידיים, וממתינים זה לזה, מישהו כמובן דופק בדלת ומביא משלוח מנות, וזה כזה כל כך קורה תמיד. האם אפשר לומר לו פורים שמח, וכן האם אפשר לארגן לו משלוח מנות, למרות שעדיין לא בירחנו המוציא על הלחם?
טוב, ובכן, קודם כל צריך לדעת שמן הראוי תמיד להקפיד, להצמיד את ברכת נטילת ידיים לברכת המוציא. למה? הגמרא אומרת, תכף לנטילה ברכה, תכף נטילת ידיים ברכה, ככה הגמרא פחות מבית אומרת. אבל יש בדבר הזה שאלה, מה הכוונה תכף לנטילת ידיים ברכה? יש אומרים שהכוונה היא לנטילת ידיים של נוטלים ידיים לפני הסעודה, תכף לזה צריכה להיות הברכה. ככה מפרש הראש ועוד ראשונים. לעומת זה, יש דעת הרמב״ם עליו השלום שסובר לו, תכף נטילת ידיים ברכה, הכוונה היא תכף נטילת ידיים מים אחרונים, צריך לברך ברכת המזון. בהלכה ברורה, הוא העריך בדבר הזה להביא שרוב הראשונים כך סוברים. דווקא בדבר הזה, ממש אנשים לא מקפידים, אחרי נטילת ידיים של מים אחרונים, מדברים, מפסיקים, סוחים, הוא יושב בינתיים לקרוא עיתון, הוא לא גמר אותו עד שהתחיל לו זימון, אבל הוא מחפת לו, עדיין יושב לקרוא שם את העיתון. זה לא נכון. צריך לדעת שצריך, עשו זימון, תחיקית, תחיקית. עשו זימון, תכף ומיד, תתחיל לברך, לא להמתין. אבל היות שיש כאן מחלוקת בין הראש להרמב״ם, והירושלמי מסייע לדברי הראש, אז מרן כתב בשחנוך כך, יש אומרים שאין צריך להיזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא, ויש אומרים שצריך להיזהר, וטוב להיזהר לא להפסיק בין נטילה להמוציא. יפה מאוד. אבל עם זאת צריך לדעת, משמע מדברי מרן שזה לכתחילה, שזה טוב להיזהר. בדיעבד, אם האדם דיבר כיוצא בזה, זה לא מעכב. אבל מבאר המשנה ברורה, מה זה בדיעבד זה לא מעכב? זה רק שהוא אמר מילה אחת או שתיים. אבל אם הוא יושב מפטפט עם חברו, או שהוא ממש הולך ומתעסק באיזה דבר כלשהו, לכל הדעות הדבר הזה הוא איסור גמור. כי מבואר בגמרא בברכות, תכף נטילת ידיים סעודה. תכף נטילת ידיים סעודה. אז אם כן ממילא יוצא מכאן שהדבר הזה אסור לאדם להתעסק. לפי זה יוצא, כותב משנה ברורה, זה אסור לאדם להתעסק באיזה עסק או מעשה עד שישיח דעתו, או בשיחה הרבה, אם שיחה הרבה ודאי זה מביא שיח דעת, כך כותב משנה ברורה. לפי זה נחזור בנושא שלנו של השאלה, האם אפשר באמצע אני עדיין ממתין, אני רוצה לקום, לארגן לו משלוח מנות וכדומה, האם מותר להגיד לו פורים שמח? אז בואו קודם כל נענה, האם מותר להגיד לו רק פורים שמח? ובכן, מרן כותב שטוב להיזהר, אבל אם לא נזהרת וענית לו פורים שמח, או רגע אנחנו רוצים אז אתה מוציא, בסדר, אפשר להקל בזה, בדיעבד, שצורך, הוא פותח, אתה לא מגיב לו, אתה עושה לו אי, הוא לא מבין מה אתה עושה לו אי, מה שתית היין, לא נורא, אפשר לומר לו, אנחנו עושים המוציא, זה בסדר, אבל לשבת לדבר, לשבת להכין לו משלוח מנות וכדומה, אומר המשנה ברורה, לכל הראשונים הדבר הזה אסור. לכן תזדרז, תעשה המוציא, אפילו אם אתה בינך ובין עצמך, אל תמתין לכולם, תעשה המוציא, ולאחר מכן תוכל להכין לו את המשלוח מנות שלו.
שר כוח רב, ידוע שצריך לבצוע מהמקום שנאפה היטב. ברצוני לשאול, אני חביב עליי דווקא חלק הרך שבלחם, האם עליי לבצוע עליו?
יפה. ובכן, זה ידוע עם הסיפור שם עם מנשה, שאמר לו, מחד חי בסוגיה של מנשה חברנו, והוא שאל אותו בלילה, מאיפה בוצעים את הפת? אמר לו, מה זה משנה? מה זה משנה? ואז אמר, תגיד את ההלכה, ואני אגיד לך, ואני אגיד מחר את זה בשמך בשיעור. ואז אמר לו, מקום שנקרם תחילה. זו ההלכה, בגמרא לא מבואר מהטעם. יש בחורנים שמבינים כי זה המקום שהוא משובח יותר. הוא טוב יותר, והרי תמיד צריך לברך את הקדוש ברוך הוא על דבר המשובח. לפי זה השואל שואל, אז אם אני אוהב דווקא את המקום הרך, אז אולי דווקא משם אני אוכל. ובכן, לא לעשות כך. מה שכתוב בגמרא צריך לעשות, לבצוע דווקא על המקום הקשה, מקום שנקרם תחילה. ונסביר שתי סיבות לכך. א', אפילו דבר שהוא חביב, מה זה הגדרה חביב? חביב עליי או חביב על כל העולם? שבזה מחלוקת בראשונים, האם כוונה חביב עליי ועל כל העולם. לפיכך, זה לא פשוט ולכן אל תעשה את זה, אלא אתה תבצע על המקום הקשה. אבל יותר מזה, יש לנו פה דברי התורת חיים. תורת חיים כותב בסנהדרין, מה הסיבה שצריך לבצוע דווקא במקום הקשה? אומר התורת חיים, כשמבחים על פרוסת המוציא, זה נחשב כמו הקרבת ביקורים להשם. ולכן, מבחים על המקום שיקדים להיאפות, שזה בעצם נקרא ראשית ביקורי אדמתך, זה נקרא ראשית. כלומר, זה התחלה, לכן דווקא על זה מבחים. כך כותב תורת חיים, תורת חיים זה לא מחבר בין דורנו, זה מחבר קדמו לפני כ-400 שנה, מהרש"א עליו השלום, מזכיר אותו פעמים רבות בש"ס, ואם הוא כותב דבר כזה, אז ודאי שיש לחוש הדברים האלה, ועקב פנים, גם אם יש מה לדון בזה, ברגע שהגמרא אמרה את זה כלחיתה בלא טעמה, כך ראוי לעשות ולבצוע אך ורק על המקום הקשה בפרט, כמו שאמרתי שדווקא יש בזה טעם, לפי הדברי הרב תורת חיים.
כן, אני בוצע בשבת הלחם מלא, ויש מבני הבית שאינם אוהבים לחם מלא. האם הם חייבים לאכול מהלחם משנה, והאם אפשר לתת להם חתיכה קטנה ביותר?
טוב, ובכן...
זה גם מצוי מאוד.
כן. היום עם הטרנד הזה של הלחם מלא וכל הדברים האלה כולם.
כן, בדרך כלל הטרנד הזה גם אצל ההורים, והילדים עוד פחות בעניין, וכן.
לגמרי. אז ובכן, קודם כל נתייחס בשאלה, יש לחם מלא ויש לחם רגיל, לבן, יפה, נקי. על מה בעצם צריך לברך? על מה, מה מברכים? אז התשובה היא, אם באמת האדם עצמו, הוא עומד לאכול משתי הלחמים הללו, הרי שעל האדם דווקא לבצוע לא על הלחם המלא, אלא הלחם השני, שהוא לחם נקי, הוא יותר משובח. גם אם הוא בשביל העיכול וכו', הוא יותר בריא מלחם מלא, ככה כותב מרן בסימן קס"ח. אבל כותב שם הרמה, זה כל זה רק כאשר אתה עומד לאכול משניהם. אבל אם אתה רוצה לאכול אך ורק לחם מלא, אתה לא רוצה לאכול את השני, לא שייך בזה דיני קדימה בברכות. ולכן אתה יכול לאכול מהלחם המלא, לא להתייחס לחם השני כלל ועיקר. זה לגבי נקודה ראשונה, ששואלים מה פתאום, שבת, אסור, לא, לא נכון, מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה לאכול לחם מלא, אתה יכול, מותר, אין בזה בעיה. עכשיו ניגע בשאלה שלו. הוא אומר, האם בעצם בני הבית צריכים באמת לאכול גם כן מהלחם משנה או לא? המשנה ברורה בסימן קופסה מחזיים, סעיף קטן פי ג', הוא כותב, שאכן הם צריכים לטעום מאותו הלחם משנה. ככה הוא כותב, בשער הציון הוא כותב, כן נראה לי, אחר כך מצאתי שכן כתב הגאון רבן זלמן בסימן רש עין ד'. אז הוא מכריע שמצר, לא מספיק שאתה ברכת על לחם משנה, אלא אומר שראוי שכל אחד מהמסובים יטעם מהלחם משנה. אז כאן עכשיו ניגש לחלק השלישי בשאלה, האם בעצם הוא יודע שהם לא אוהבים לחם מלא? האם בעצם הוא ייתן להם חתיכה קטנטונת? או שלא, אי אפשר להביא לחם משנה, להביא להם, לכל אחד חתיכה קטנה, צריך להביא להם חתיכה שהיא ראויה להתכבד. ובכן, מרן בסימן קופסה מחזיין, כותב שצריך לבצוע בעל הבית, בוצע מחלק לכולם, כותב על זה הרמה, שצריך ליתן מן הפרוסה לכל אחד כזית. כך כותב הרמה. ניתן כל אחד כזית, למה? ניתן פחות מכזית, זה נראה כמו אדם צר עין. ולפי זה, לכאורה צריך לתת כל אחד כזית. אז אבל הם לא אוהבים, אז מה עושים במצב שכזה? אז יש לנו בזה שתי פתרונות. פתרון אחד, לקחת שני לחיים לחם משנה. לחם אחד הימני, זה בעצם הלחם המלא. והלחם השמאלי, זה לא לחם מלא, לחם רגיל, לחם לבן. אתה לעצמך תבצע מהלחם הימני, ולהם אתה תיתן לא מהלחם הימני, אלא מהלחם הרגיל, ובזה הכל יבוא על מקומו בשלום.
יישר כוח, אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה, מיד נשוב.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו, אנחנו מבית ההוראה, ואנחנו ממשיכים עם שאלות בנושא הלכות פציעת הפת. שאלה נוספת שהגיעה, האם צריך להקפיד בברכת המוציא ובכל דבר שמברכים עליו לאוחזו דווקא ביד ימין?
ובכן, אכן כל דבר שמברכים עליו מבואר בהלכה שצריך לאחוז אותו ביד ימין. אבל דווקא לגבי לחם זה שונה. מרן שולחן ערוך כותב, ייתן שתי ידיו על הפת בשעת ברכה. לא הכוונה היא שהלחם יהיה על השולחן ויניח את ידיו עליו, אלא הכוונה היא שירים, יגביע את הלחם ויוחז אותו בשתי ידיו, בעשר אצבעותיו. אומר מרן, כנגד עשר מצוות התלויות בפת. לא תחרו שלא מחמו יחדיו, לא צעק הרקיליים, ולא תחסו שור בדישו, לקט, שכחה, פאה, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, והפרשת חלה. ואומר מרן, לכן יש עשר תיבות בברכת המוציא, ועשר תיבות בפסוק מצמיח הציר לבהמה, ועשר תיבות בפסוק עיני חול אליך יסברו, ועשר תיבות בפסוק ארץ חיטה וסעורה, ועשר תיבות בפסוק ויתן לך אלוקים. כל זה בגלל, בזכות העשר מצוות שיש לנו, מחרישה ועד האכילה, בזכות זה לכן שלנו תביתן לך אלוקים, את השמה, שעוני הארץ וכו' וכו'. לכן אומר מרן, צריך לאחוז את הלחם בעשר אצבעותיו. אני אדגיש, יש דבר שבאמת הרבה אנשים מקפידים בו, ודווקא הוא טעות. בסעודות גדולות וכדומה, אתה יכול לראות הרבה אנשים לוקחים לחם משנה, ואתה יודע, כמו חתונה, כמו ברית מילה וכיוצא בזה, אז הוא לוקח לחם משנה ובוצע, ככה מברך לכולם, מרים אותו למעלה. זה דווקא לא נכון, זה לא צריך. לחם משנה צריך לעשות אך ורק בשבת או ביום טוב. כפר חיים כותב גם בסעודה רביעית, ראוי להביא לחם משנה, אבל בסעודות יום חול אין צורך לאחוז לחם משנה. מה כן צריך? צריך לאחוז את זה בעשר אצבעותיו. אני מדגיש כל הזמן עשר אצבעותיו, כי לא מספיק רק שתי ידיים. לפעמים אתה אוחז את זה בשתי ידיו, אבל הגודלים למשל, הם יוצאים החוצה. לא, כותב מרן מפורש, צריך לאחוז את הלחם בעשר אצבעותיו, בגלל שיש עשר מצוות מהחרישה ועד לאכילת הפת.
וזה מדובר רק כשאני מרים לחם משנה, או שכל לחם שאני מרים?
לא, כל לחם, גם בשבת, גם בחול,
גם פרוסת לחם.
פרוסת לחם, יפה. גם פרוסת לחם צריך חובה להחזיק את זה בעשר אצבעות, חזק וברוך, נכון?
וואו. טוב, האם חובה לטבול את הלחם במלח, ומה עושים כאשר אין מלח?
טוב, ובכן, בגמרא מבואר שצריך להמתין למלח, כך כותב גם מרן, בסימן קוסם מחזיין סעיף, לא יבצע עד שיביאו לפניו מלח או לפתן. למה? כדי שהלחם יאכל עם משהו טעים. אז ממילא הברכה היא משובחת יותר, טובה יותר. אבל, כותב מרן, אם הלחם הוא נקי, או שהוא מטובל בתבלין, או במלח כמו הלחם שלנו, הוא באמת לחם טעים. אז אפילו ש... אפילו ש... 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 שאין לך מלח, אין בעיה לבצוע, לא צריך להמתין. הרמ"א כותב, ומכל מקום, גם כשהלחם הוא טעים כמו שלנו, מצווה להביא על כל שולחן מלח קודם שיבצע. מדוע? כי השולחן דומה למזבח, ואכילה כקורבן, ונאמר, על כל קורבנך תקריב מלח. זה הטעם הזה, הוא אב בית יוסף, בשם שבולקת מהרמה, מעתיק אותו. עוד טעם נוסף, גם כן שבא שם, בבית יוסף, מהרמה מעתיק אותו, הוא מגן מפני הפורענות. כתוב בתוספות שם בפסחים, שבסחב ברכות, שכאשר אנשים יושבים ממתינים, זה לזה, עד שזה יושב, עד שזה יושב, אז יש כתרוג הזה בשמיים, על ההמתנה. ועל ידי שמביאים מלח, על ידי זה, בעצם, הכתרוג נמנע. מסבירי מפרשים, מה הקשר? אז ראיתם במפרשים, שאומרים כך, כאשר הקדוש ברוך הוא יפריד בין המים העליים למים התחתונים, המים התחתונים פה למטה אמרו, רגע, בראש העולם, אלה המים האלה קרובים אליך, המים אנחנו, למה מחכים? אומר להם הקדוש ברוך הוא, תראו, המים האלה שלכם, המים התחתונים פה בעולם הזה, יוציאו מזה בעצם מלח, והמלח הזה יעשו את זה על הקורבנות, לכן, תרגעו, גם אתם הגיע הזמן שלכם, ובזה נחה דעתם של המים התחתונים כאן. כאשר השטן בא מקטרג, תראה מה שם, עשו נטיית ידיים, עדיין לא עשו המוציא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תסתכל, המלח המתין כמה שנים, 2500 שנה המתין מזמן בריאת העולם, ועד שהקריבו מלח על הקורבנות, ואתה על הדקה הזאת כולך בוער, למה עדיין לא בחו? תמתין. לכן המלח מגן מפני הפרענות. מה קורה כאשר אין לבן אדם מלח? אז נוהגים לטבול את זה בלפתן. למה? כי גם בלפתן יש מלח, אתה שם שחסלתים כיוצא בזה. אבל דעת הרב קו חיים אומר שעדיף לקחת הלחם, להגיע אותו, לטבול אותו בלחם אחר. למה? כי לפי הקבלה יש בזה סוד, מלח זה גמת השעים שתיים. זה שלוש פעמים הוויה. יש בזה לחם ומלח זה אותו דבר. אז אומר, אם אין לך מלח, תטבול את זה בלחם אחר, שזה גם כן אותם כוונות שבדבר הזה.
טוב, אנחנו ממשיכים עם עוד שאלה אחרונה, אני חושב. ראיתי כאילו שאם הבוצע מביא להם את פרוסת המוציא, לא לוקחים ממנו ואומרים שזו סכנה, האם מדובר באמונה תפלה? תמיד אומרים להניח את זה, נכון? לא למסור ביד.
כן, מה אתה אומר, אמונה תפלה או לא? מה אתה אומר?
וואי, חידון זה, לא יודע. לא מבין באמונות תפלות, האמת שאני תמיד נתתי ביד, עד שאמרו לי אצל חמי וחמותי, כזה, לא, מה עושים פה? לא, תניח את זה.
וזה צודקים או לא צודקים?
אני זורם עם זה, נו. מה זה משנה? נניח את זה.
זה שולחן ערוך, מפורש.
להניח.
כן, אסור. כותב מרן, בסימן קוסם זין סעיף י' ח', הבוצע נותן פרוסה לפני כל אחד ואחד, והאחד נוטל את הפרוסה לבד בידו. ואין הבוצע נותן ביד האוכל, אלא אם כן היה בר מינן אבל. למה? שנאמר על ירושלים, כתוב שבר מינן שאומר שפחו, אין אפילו מי שינחם אותה. כתוב פרסת ציון בידי, פורס הלחם בעצמה. כלומר, דרך אבל בר מינן, מביאים לו את זה ביד שלו. ומרן, כל אחד בר מינן הוא לא אבל, ולכן יש להקפיד לא לתת לו ביד, אלא אך ורק להניח על השולחן, ולקח כן. את זה. אז שאנחנו חושבים, לא תפועת לו, זה ממש לא סעיף שענו פורש, שצריך וחשוב להקפיד בדבר הזה. רק כותב משנה בורה, יש להיזהר, לא לזרוק. יש כאלה בגלל שלא רוצה להביא ביד, זה מה עושים
זרוקים את הלחם. שולחן ארוך, זרוקים, כן.
כן, זה אומר לא, לא. צריך להיזהר, להניח את זה על השולחן, וכל אחד ייקח את זה.
מספיק עוד שאלה?
לא יודע, יש דעת הרב ווזנר, שהרב ווזנר כותב ש, 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 שעיקר ההקפדה, אומר, נראה לי, נראה לי שעיקר ההקפדה היא אך ורק כאשר האדם אליהם פרוסה של המוציא. אומר, אבל במשך הסעודה, כי יוצא בזה, מי שרוצה למסור אחד השני מלח, אומר, הרב ווזנר, נראה לי שאפשר לתת לזה, זה, אין בדבר הזה בעיה וחשש.
יש לנו דקה, אבל בואו ננסה ככה לענות על זה. כאשר רואי מתארחים אצלנו בבית, אני מכבד את אבי שיחיה, שיקדש ויבצע על הפת. והוא אומר ששמע שצריך שבעל הבית יברך על הפת. אכן, מה הדין בזה?
כן, ובכן, מרן שחנוך כתב באמת שבכל מצב האדם הזה צריך דווקא לעשות, בעל הבית הוא הבוצע, למה? כדי שיבצע בעין יפה. אבל אחרונים כתבו שנוהגים לעשות אחרת, ולמה? הכותב אליהם חמודות טעם יפה, הוא אומר, בעבר מה שבעל הבית נתן לך את החתיכה הראשונה במוציא, זה מה שתאכל סוף ארוחה. היום יש לחמניות, חלות, על השולחן, כל אחד אוכל כמה שהוא רוצה. מה שבעל הבית נותן זה בסך הכל שיתעום בלבד. האמת היא בהגעות שמצליח על המשנה ברורה, יש משנה ברורה עם הגעות שמצליח, שם הם הביאו שזה בעצם מחלוקת בראשונים, ואמרו היות שהיום נוהגים להקל בדבר הזה, וראינו שבאמת יש איזה דעות בראשונים שכך אומרים, לכן בהחלט אתה יכול לכבד את אביך, כפי המנהג וכפי הדעות בראשונים, ואין בדבר הזה חשש.
שר כוח הרב, בסוף נשארנו עם 20 שניות מיותרות. בכל מקרה נזכיר שבית ההוראה זמין תמיד בטלפון 03-55-00-228, 03-55-00-228, 228. תודה לצולמן שהיה לדיגיטל, תודה לדוד טוויטר שתכנת אותנו, תודה ללקנה משיח שהפיק, תודה לגאון הרב מצליח חיים עזוז, רם בישיבת כיסא חמים וראש בית ההוראה של כל ברמה בנשיאות מרן ראש הישיבה שהיה איתנו כאן והקדיש מזמנו.
תודה גם לך, והיא רצון שדברי תורה יהיו לרפואת רפאל שימשון לוי בן מלכה, שבחו שלח לרפואה שלמה,
אמן.
חלימה מהרי חזיכר והמצאו, אמן ואמן.